אנחנו עסוקים בהכנסת האורחים של אברהם אבינו. ויקחה פת לחם וסעדו לבכם, אחר תעבורו כי על כן עברתם על עבדכם, ויאמרו כן תעשה כאשר דיברת. אומר רש"י, מה זה וסעדו לבכם? אנחנו אוכלים, את מי אנחנו סועדים בדרך כלל? את הקיבה שלנו. מה זה סעדו לבכם? מה זה לסעוד את הלב? מה זה סעדו לבכם? רש"י מתייחס לזה. הביטוי הזה צריך להיות, אני סועד את גופי, אני סועד את קיבתי, אבל מה זה סעדו לבכם? בואו נראה. וסעדו לבכם בתורה, בנביאים וכתובים, מצינו דפיתה, סעדת דליבה. הפת הוא סועד את הלב. בתורה כתוב וסעדו לבכם, כמו שראינו כאן. בנביאים, סעד לבך פת לחם. בכתובים, ולחם לבב אנוש יסעד. אמר רבי חמא, לבבכם אין כתיב כאן, אלא לבכם, מגיד שאין יצר הרע שולט במלאכים. כן, אומרים לבבכם, בכל לבבך, אומרים, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, אומרים חז"ל, מה זה בכל לבבך? ביצר הטוב וביצר הרע. אבל אצל המלאכים לא כתוב לבבכם, סעדו לבבכם, אלא מה כתוב? סעדו לבכם, יש להם רק יצר טוב, אין להם יצר רע. אבל זה הפשט כאן, אומר, בכל מקום בתורה סעדו דווקא את הלב. אבל צריך להבין, העניין הזה, לחם בכלל, בתורה משול לתורה. כן? כתוב, אוי כל צמא, לכו למים, ואין מים אלא תורה, ולכו לחמו בלחמי, כתוב. לכו לחמו בלחמי, אומרים חז"ל, מה זה לחמו בלחמי? בתורה, התורה זה הלחם, לחם של, הלחם הבסיסי של האדם. והתורה היא משולה למזון. כמו שיש מזון לגוף, אז יש גם מזון לנשמה, ללב. הלב זה הצד הפנימי שלנו, הצד הליבי שלנו. זה מה שאומרים, לכו, סעדו את לבכם. באמת כשאדם הוא רעב, אז החיסרון הוא לא רק חיסרון פיזי, אלא החיסרון הוא גם חיסרון פנימי, חיסרון נפשי. וכשאדם אוכל, אז גם הוא מתחזק מבחינה, לא רק מבחינת הגוף, אלא הוא גם מתחזק מבחינת שנפשו שמחה וטובת לב. אכל יסודות מצווה, אוכלים בשבת, קראת על השבת עונג, אוכלים, אכילה. זאת אומרת, הלב, שזה הצד הפנימי של האדם, והגוף, שזה הצד, כאילו הכלי של האדם, קשורים אחד בשני. אז צריך לסעוד את הגוף, וגם את הלב. ראינו גם, כתוב, ראינו בהלכה, למדנו את זה, שכתוב שאדם, אחרי שהוא לומד תורה, מיד ילך לאכול פת שחרית. כתוב, יש עניין לאכול פת שחרית. למה צריך לאכול פת שחרית? הוא אומר שפת שחרית, קודם כל זה מציל אותנו מהרבה מאוד מחלות, אבל אתה צריך לדעת שהגוף שלך והנפש שלך, זה לא שני דברים נפרדים, צריך גם את זה וגם את זה. לכן סעדו לבכם, אתם אוכלים, אתם לא רק סועדים את הקיבה, אלא גם סועדים את הלב. ליד, יש ביטוי כזה שאנשים זקנים, אנשים חולים, משהו כזה, חלש ליבם כתוב. חלש ליבם. אז כזה בהלכה כתוב, לגבי אדם שאם הוא לא שותה כוס קפה בבוקר, או לא אוכל איזה עוגיה או משהו בבוקר, אז הוא לא יכול להתפלל, חלש ליבו כזה. אז בדרך כלל לא אוכלים לפני תפילה, אבל אם האדם הוא לא חש בטוב, אז הוא יכול לאכול משהו לפני התפילה, על מנת שיהיה לו כוח להתפלל, כי חלש ליבו. אז רואים שלא יכול להתפלל אם הוא לא מחזק את גופו. אחר תעבור, אחר כך תלכו, קודם כל תסעדו. כי על כן עברתם, כי הדבר הזה אני מבקש מכם, מאחר שעברתם עליי לכבודי, בואו תאכלו בביתי, או באוהלי כאן. כעל כן כמו על אשר, וכן כל כעל כן במיכה, כעל כן באו אבצל קורתי, כעל כן לא נצטיה, כעל כן ידעת חנותי. כל מקום זה כאשר, כן. כעל אשר עברתם, כיוון שעברתם, אני מבקש מכם שתהיו כאן. למה הוא מבקש אם יהיו כאן? כי הוא רוצה לקיים מצוות הכנסת אורחים. אברהם אבינו, אמרנו, שורש נשמתו זה חסד. הוא אומר, אני מבקש, אתם עברתם כאן. אנא, כנסו, תשבו ותוכלו. לא שיגיד, לקחת יוזמה לעניין של החסד. לא לתת דבר. כן, רוצים, אנחנו לא רוצים ללכת. לא, הוא מפציר בהם, בואו תיכנסו. על מנת לקיים את מצוות החסד של הכנסת אורחים. טוב, אנחנו במשנה ה'. אמרנו, מה זה מטריעין? יש מטענים ויש מטריעין. מטריעין זה תוקעים בשופרות, כן? כמו בראש השנה. אז יש צרות שעליהן מטריעין בכל הארץ. בכל מקום שהוא. יש איזושהי צרה מסוימת, צרות כאלה שהן צרות כלליות של כל המדינה, של כל הארץ. על אלו מטריעין בכל מקום, בכל מקום בארץ. על השידפון ועל הירקון. מה זה השידפון? התייבשות התבואה על ידי רוח קדים או שרב, ועל הירקון, מחלת התבואה, שהיא מוריקה, מציבה ונחמשת. מי שמגדל תבואה מכיר כנראה את המחלות האלה, כי זה כמו מה שנקרא היום שפעת, וירוס כזה, מצב כללי כזה שמתפשט בכל השדות. ועל ההרבה, על ההרבה ועל החסיל. הרבה ידוע, וחסיל גם כמין חגב כזה שאוכל את הכל. המשחיתים את התבואה והפירות. בדור שלנו לא רואים כל כך הרבה. לפעמים פתאום הופיע כמה הרבה, אבל לא משמעותי. אבל אחרי הקמת המדינה, אני מוכרח לומר, אני זכיתי לראות מכת הרבה באמת. היינו בטיול בערבה, והגענו לקיבוץ שקוראים לו יוטבטה. הקיבוץ בלב הערבה. ופתאום, כשאנחנו נוסעים, בזה, מודיעים, הודיעו לנו שיש מכת הרבה, ולהקות הרבה נחתו על השדות של הקיבוץ יוטבטה. ובאמת פתאום ראינו ענן שחור, לא גדול, אבל ענן שחור בשמיים. פתאום ככה, ענן הזה מתקרב, 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 הופ, נוחת על השדות של קיבוץ יוטבטה, שראה קיבוץ בודד בעד, אני אומר, לפני, מתי זה היה, אני הייתי אז ממש נער, צעיר, לפני 50 שנה, משהו כזה. פשוט, זה היה קטם ירוק יחידי בערבה, כל השדות האלה, לא היה כמה היה להם שדות, לא הרבה. כל, ממש כמו סמיכה שחורה, כל השדות שלהם היו מלא והרבה התחיל לאכול ולאכול ולאכול ולאכול. הורידו אותנו מהמסעיות, אז נסו בטיול עם מסעיות. אמרו, חבר'ה, בואו תצילו, קחו פחים. לקחנו פחים כאלה עם מקלות, תרוצו בין השדות, תתחילו לדפוק, לדפוק, לדפוק. שהרבה הזה יתרומם מהשדה. יש דבר כזה מכת הרבה, היום בגלל, והרבה עצמו זה מין חיה כזה, חגב כזה, שהבית גידול שלו הוא באתיופיה. ושם באתיופיה, בתנאים מסוימים, הוא מתרבה במיליארדים, מתרבה, והרוחות מביאות אותו, בין השאר גם לארץ ישראל. אז זה מה שהמשנה אומרת. אם יש מכת הרבה, אם מופיע הרבה הזה, זה מכה לאומית, מכה על כל הארץ. כולם צריכים להיות מודעים לזה, וכולם צריכים לעשות תיקון לזה. איך? על ידי השופרות, על ידי תקיעת השופר. נקרא מכה מהלכת, קוראים לזה. שהיא מהלכת בכל מקום ומקום. בילדותי, אני זוכר, ראיתי סרט, סליחה שאני מספר את חטאיי, אבל ראיתי סרט, קוראים לזה הסרט הזה, האדמה הטובה. האדמה הטובה, זה סרט על סין. ואני אומר דברים מאוד, אני זוכר מזה משהו, מאוד הרשים אותי הסרט הזה. כי למה שמה זה בדיוק המכת הרבה. רואים סינים עניים מסכנים, בקושי יש להם מה לאכול, עד שהם זורעים את התבואה שלהם ואת האורז שלהם וכל הדברים האלה, ופתאום מופיע הרבה ומחלה את הכל, אוכל כל מה ש אורגני, כל מה ש לא רק אוכל את את הירק, אוכל את כל דבר, עץ, כל דבר הוא אוכל, אוכל. אני זוכר בלעותי, וכל האנשים גובים ברעב, ואיזה משפחה בורחת מהאזור הזה וכל זה. זה מכה נוראה, נענן של הרבה. אבל היום, בגלל שיש לנו שליטה קצת על הדבר הזה, כשרואים באתיופיה, באזור הזה שמתחיל להתרבה הרבה הזה, אז כבר יש להם מערכות שלמות שמחסלות את הרבה הזה, והם גורמות לכך שהוא לא יתרבה, ומילא דבר די נדיר אצלנו שרואים הרבה. בכל זאת, על ההרבה ועל החסיל ועל חיה רעה. מה זה חיה רעה? חיה רעה שנראית ביום במקום יישוב וטורפת בני אדם. כמו נמרים, כמו אריות, כמו זאבים, דברים כאלה. אם רואים שיש איזה חיה רעה, החיה רעה היום טורפת תינוק פה, מחר היא תטרוף תינוק שם, אז צריך כבר להתריע על כל המקומות. על חיה רעה ועל החרב. מה זה חרב? גייסות העוברים ממקום למקום, ואפילו אינם באים להילחם על אותה עיר, רק לעבור שם. אלא עוברים דרכה לעיר אחרת, גם הם, בדרך הם מסתם יקחו ויעשו כאן שמות, למרות שהם לא נלחמים, אלא עוברים דרך העיר. לכן מטריעים עליה מטענים ותוקים בשופרות, הוא אומר גם מטענים וגם תוקים, למרות שהם מטריעים. מפני שהיא מכה מהלכת, צרה הולכת ומתפשטת ממקום למקום, ויש בה סכנה לארץ כולה, ולכן זה לא מקום נקודתי, אלא מקום שמתפשט על הכל, ולכן מטענים, הוא אומר, ומטריעים בכל הארץ על הדברים האלה.
למה מטענים גם? למה לא רק מטריעים?
לא יודע, ככה אומר הרב קעתי, אבל כתוב רק מטריעים. בדרך כלל אומר מטענים ומטריעים, אבל כאן הוא אומר... צריך לראות למה הוא אומר הרב קאטי אולי יותר. צריך להסיף יותר, צריך להבין, הדבר הזה נכתב בערך לפני 100 שנה. באותה תקופה, העם היהודי חל בו מהפך. הרבה מאוד יהודים, הנקודה הלאומית הדליקה אותם. אבל יחד עם זה הם נטשו את המסורת ואת הדת, והלכו להשכלה, הלכו ל... גם חלק מהם גם האמינו בסוציאליזם וקומוניזם וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, הוא מתייחס לאנשים האלה שמצד אחד הם מתחברים לצד הלאומי, אבל מצד שני הם שותים מבחינה תרבותית, מבחינה חינוכית, מבחינה כל הדברים, ממים אחרים, מתרבות אחרת. בוא נראה. אלה הרחוקים אשר המעיין של הרגשת הנשמה הישראלית בטבעיותה נפתח אצלם, זאת אומרת, הם מרגישים את הצד הלאומי, כן. אף על פי שעדיין המים הולכים מדולחים, מדולחים זה מלוכלכים, כן, בחיצוניות שבחיצוניות, הם נראים בדיוק הפוך מהצד הלאומי, הצד היהודי מה שנקרא. המים הרעים ששתו מהם, המזיקים עדיין שוטפים מהם. פעם צריך לדעת, אני עוד זוכר בילדותי, המושג הזה, סוציאליזם, קומוניזם, זה היה השלגר. אנשים האמינו בזה באמונה שלמה. אנשים היו מוכנים להילחם על הדברים האלה. נכון שהם באו לארץ וכל הדברים האלה, אבל הצד ההשפעות של התרבויות האחרות והאידיאולוגיות האחרות השפיעו עליהם מאוד. אומר כאן הרב, המים הרעים ששתו מהם, המזיקים עדיין שוטפים מהם. הביצה הירוקה וכל המחלות המקננות בה עדיין נותנת היא את בועשה. הרב מרגיש בקלקולים האלה של כתוצאה מההתקשרות לאידיאולוגיות למיניה בתרבויות האחרות. אבל זה יחלוף מהר. הוא אומר ברוח הקודש, הוא אומר, הגיע הזמן שכל האידיאולוגיות האלה יחלפו. כל ההשפעות האלה יחלפו. שאלו היום ילד, מה זה סוציאליזם? תגיד, אני לא יודע. מישהו שמע פעם את המילה סוציאליזם כאן? יש ספרים. או קומוניזם. זה מושג שעבר וחלף כאידיאולוגיה. זה שייך למחקר היסטורי או משהו כאן. כל האיזמים למיניהם נעלמו פתאום. אין איזמים. יש אולי איזה פה ושם כמה אנשים שעוד סכנים שעוד לא יודע, אבל מצד האמת כל האידיאולוגיות האלה הם פשוט חלפו ועברו מהעולם. אז הרב מדבר כאן ברוח קודשו, כי בתקופה ההיא זה היה בדיוק הפוך. הרוח הזאת התגברה. הוריי למשל, זכרונה לברכה, הם היו סוציאליסטים. הם באו מבתים דתיים מסורתיים וכל זה. יום אחד אמרו, ארץ ישראל, הולכים להכשרה. בהכשרה לא הקפידו על שבת, אני סליחה שאני אומר, לא על המסורת. והם ראו בזה, במרד כזה, לעלות לארץ, זה כולל את המרד נגד המסורת, ונגד הדת, שחלק מהאנשים שהתנגדו לעלייה, אפילו במשפחות, בתוך המשפחות, הם ראו בזה צעד של מרידה כזאת. מה פתאום אתם עוזבים? מאן אתם הולכים? למקום ששם לא מקפידים על תורה ומצוות, דברים כאלה. אז אומר כאן הרב, כבר לפני 100 שנה, המים הדלוחים האלה יעברו, ובמקום זה יהיה מים טהורים. וכל המחלות המקננות בעדיין נותנת להתברשה, אבל זה יחלוף מהר. יבואו המים הזכים והנקיים, אשר מן המקדש הם היוצאים. אני לא, הוא לא נגד זה. הוא בוודאי הרבה דרכים למקום. איך אמר פעם, היה פעם סיפור, אני שמעתי את דף מהאדם שזה נוגע אליו. אדם זקן מאוד, לפני הרבה שנים, שהוא סיפר שהוא פעם, הוא עלה לארץ, ועבד בתור פועל בניין באזור תל אביב, בתל אביב, משהו כזה. אבל כשהוא היה בחוץ לארץ, הרב שלו שם בעיירה ביקש, שאתה בא לארץ, תלך לרב קוק זצ"ל ותביא לו מכתב ממני. אז הוא שמר את המכתב, אז לא היה תחבורה כמו היום ירושלים תל אביב. סוף סוף הוא הזדמן לירושלים, אז הוא בא לרב קוק זצ"ל להגיש לתת לו את המכתב הזה. אבל מה הוא בא פעם, זה היה גאוות יחידה ללכת עם בגדי עבודה. בגדי עבודה, אני לא יודע אם ראיתם פעם בגדי עבודה. של פועל בניין עם טיח וצבע וכל זה. היום, אם אתה רואה דבר כזה ברחוב, אתה אומר, הוא ערבי, זה לא. סליחה, אני זוכר, פעם היה פיגוע בירושלים, אספו מהרחוב את כל אלה עם בגדי עבודה. סליחה שאני אומר, אנחנו לא רגילים לבגדים כאלה. עוד יש פה ושם, אבל הוא היה עם, איך אומרים, בגדי מכנסיים קצרות, כובע טמבל, בגדים מלוכלכים, בגדי עבודה. אז הוא בא לירושלים, כל אחד היה גאה בכלל שיש לו עבודה, אז הוא בא עם בגדי עבודה האלה, רצה להיכנס לרב קוק זצ"ל, לביתו, להגיש לו את המכתב. השמה של הרב קוק, הוא אומר, תגיד לי, ככה אתה בא לרב הראשי? לך תחליף בגדים. בגדים מלוכלכים? מה זה? התחיל לריב איתו, אתה לא תיכנס. אומר, כן, אני באתי מתל אביב. לא, אתה לא תיכנס, כן, תיכנס, לא תיכנס. הרב קוק שמע בתוכו את המריבה הזאת, שהם רבים ביניהם על הכניסה, אז הוא יצא לראות מה קורה שם. אז הוא רואה, שאומר לו, תראה, אומר לו, השמע, תראה איך הוא בא אליך. בגדים מלוכלכים. ככה באים לרב הראשי עם כל ה... אז הרב קוק הרגיע את השמע, שאמר לו, תראה, כשבנו את בית המקדש, מי בנה את זה? פועלי בניין. עם טיח ובוץ, מגפיים. ולאן הם נכנסו? לקודש הקודשים. ככה זה. הוא בנה את בית המקדש, מה אתה רוצה? לא תיתן לו להיכנס. זה תשובה לשאלתך. ודאי וודאי שאוריי, זכרונה לברכה, וכל הדור של אוריי, וגם הדור שלנו, עוסק בבניין הבית, הבית הלאומי, כל, לא רק לכלוך פיזי, אני אומר, גם כל השקיעה בחומרניות וכל הדברים האלה, וכל התופעות לוואי כתוצאה מהשקיעה בחומרניות, זה חלק מתהליך השיבה שלנו לארץ ישראל ובניין הבית הלאומי שלנו. אז, אז ודאי, ודאי זה דבר חיובי. אבל הרב אומר כאן, לא בכתרוג חס ושלום. הוא מבין שזה אומר, אבל יגיע הזמן שהמים הדלוחים האלה שהביאו את החלוצים וחלק גדול ובנו את המולדת, המים הדלוחים האלה השקעו לכלל גדול. כשיש מים, הלכלוך שוקע תמיד. הגיע הזמן, הלכלוך הזה, כל הדברים הלא טובים השקעו, והמים הצלולים יישארו. זה מה שהוא אומר. תבוא אחרי, כן, יבואו המים הזקים והנקיים אשר מן המקדש הם היוצאים. תבוא אחרי הרגשה הגסה החיצונית והרגשה העדינה המלאה והמלאה גודל וגבורה פנימית. אז כאייל ידלג ישראל, כארי יתנסה, כלבי יקום, יצרח וימה, כעמות ים על טמטום חושיו הרוחניים. ויגיד, וואי וואי וואי, איפה הייתי? במה התעסקתי? כן, כמו זה בעל תשובה שבא מהפאבי, מכל הדברים האלה. אומר, תגיד, הייתי מטומטם לגמרי, איפה הסתובבתי? או נסע לי, אני יודע, לכל מיני כתות, או כל מיני, אני לא יודע, כל מיני מקומות. איך בכלל? אז הוא, כן. על ים של טמטום חושיו הרוחניים, איך הוא תשטש את הממד הרוחני שלו מראש השקוע בדברים אחרים. אל אלוקיו ואל טובו יפחד בבקשו את ארצו ומלכותו. אך מה נוראה היא התשובה החיה והרננה הזאת. הרים תפוצץ, סלעים תשבר, חומות ברזל תארס, ותשובה מלאה תתלקח בכל גבורת עוד רמה. ואנחנו, הדור שלנו, הוא דור של תחילת התשובה. עוד לא, אנחנו עדיין שקועים בחומרניות. אבל תחילת התשובה של עם ישראל, שהוא שב לארץ ישראל, בשלבים. השלב הראשון זה לבנות את הבית, להיות פועל בניין. השלב השני זה לצקת תוכן לתוך הבית. לשוב אל התורה, אל המסורת ואל הדת. ורואים את זה ממש... את הדבר הזה בחוש. והרב מתאר מה יהיה לעתיד לו. זה ממש כל הדברים האלה שאנשים בנו לעצמם, כל מיני מגדלים וכל מיני דברים כאלה. הנור שלי, כל מיני חלופה לתרבות נשמתית. כל זה ייעלם. נשמת האומה תתגלה בגדול כאן בארץ ישראל.